הנושא המרכזי שלנו הערב הוא בצער רב. הבינו שזה לא יגיע לזה. ידענו שאין סיכוי ומסתבר שאין ברירה. אני לא מאמין שאני עומד להגיד את המילים האלה. אבל הנושא המרכזי שלנו הערב הוא מתנגדי החיסונים לקורונה.
22% בלבד מהישראלים אומרים בטוח שהתחסנו, וכאן רבע מהישראלים אומרים שהם לא מתכוונים להתחסן, לפחות לא בשלב הראשון.
44% מהנשאלים, קצת יותר, אמרו שיעדיפו להמתין ולראות את ההשפעה על כמות גדולה יותר של נבדקים.
רק רבע מאזרחי ישראל מוכנים להתחסן מיד. רוב אזרחי ישראל מעדיפים לחכות. 26% מהמשיבים אנו שהם יעדיפו לחכות כמה חודשים לראות מה התגובות של מי שהתחסן בחול. 22% אנו ממש לא. ו-20% מעדיפים לחכות שאחרים יתחסנו.
כן. העמדה המוסרית המדהימה, אני אתן לאנשים אחרים להתחסן ואז אני אחליט. כי מה יותר כיף מלהתנהג באופן שאם 100% מהאוכלוסייה היו מאמצים, רובנו היינו מתים. חוקרים אפידמיולוגיים, אגב, קוראים לתופעה ההתנהגותית חברתית הזאת תסמונת בנצי, על שם בנצי, שהיה הראשון בתור להיות עם הנפקנית מוקת המנדבושקס. כי מומו ויודה למאוד רצו, אבל הם העדיפו לראות את ההשלכות על שאר האוכלוסייה הקודם. וסליחה שאני אומר את המילה נפקנית, פשוט התאגיד לא מרשים לי להגיד את המקצוע האמיתי שלה, כי זה גס מדי. אבל השוון של ליאור אשכנזי ב9 בערב, זה סבבה. בסדר. אבל אם נשים רגע את הישבן של ליאור אשכנזי בצד, הוא יראה כמו ציור של פיקאסו, וזה מצחיק. וגם נוכל להתקדם לעבר הנקודה המרכזית שלנו, שהיא שרק רבע מאזרחי ישראל מוכנים להתחסן מיד נגד קורונה. רבע. תעכלו את זה שנייה. עברנו שנה נוראית בגלל התפרצות מגפה, מעל מיליון חיים נלקחו בכל העולם, נזק כלכלי של טריליונים ייגרם בכל העולם, מאמץ של מיליארדים רבים ואין ספור שעות עבודה של האנשים הכי חכמים שאי פעם חיו. הושקעו כדי למצוא חיסון בזמן C, כדי שנוכל כאנושות להתגבר על המשבר הזה, ועכשיו כשהחיסון מגיע, אנחנו לא רוצים לקחת אותו, כי אנחנו מפחדים מההשלכות הלא בדוקות שלו.
אז כך, מהקורונה אנחנו מפחדים בגלל מה שאנחנו יודעים עליה, ומהחיסון אני מפחד בעיקר בגלל מה שאני לא יודע עליו.
אוקיי.
זאת אומרת, מדובר גם במגפה שאנחנו עוד לא יודעים בדיוק מה היא, וכבר יש עליה חיסון.
מי ה-FDA בשבילי? אני רואה מה קורה במציאות. מי התופעות לבית, סליחה? אני יודעת מה התופעות? מי התחסן?
אני לא התחסן. אולי עוד 10-20 שנה.
זה לא כל כך גרוע כמו שאנשים מתארים את זה, וכמו שהתקשורת מתארת.
כן? זה לא כזה גרוע? בגלל זה את עומדת בתור לרמי לוי, נראית כמו סאב-זירו? זה לא גרוע? ואגב, אדוני, זה יהיה קצת קשה לקחת מרווח נשימה כשיש לנו קורונה. המחלה קורונה, שבניגוד למה שאתה טוען, אנחנו כן יודעים עליה דברים. לדוגמה, שאנשים מתים ממנה. ובנוסף, איך ולמה? ואנחנו כל כך יודעים את זה, שאפילו הצלחנו לייצר כבר שני חיסונים עם 95% יעילות. האם אני מבין את מה שהמדע והרפואה מבינים על קורונה? לא. כי אני לא ביליתי את שנות ה-20 שלי בלימודי רפואה, אלא בחרתי לשתות ולקיים יחסי מין. זה שהעולם בחר שלא לקיים איתי יחסי מין זה סיפור אחר, אבל זה עדיין הימור שהייתי צריך לקחת. וכשאנחנו אומרים שאנחנו מעדיפים לקחת מרווח נשימה, אנחנו בעצם אומרים שאנחנו מעדיפים שימותו עוד כמה אנשים, ושעוד כמה עשרות מיליונים יידרדרו לעוני לפני שנחליט לקחת את החיסונים האלה שדודה שלנו כתבה בוואטסאפ שהם מסוכנים. ושיהיה ברור, אלה ההשלכות. כל יום שאנחנו מסרבים להתחסן, אנחנו מרחיקים את הניצחון על המגפה, וכל יום שהמגפה פה היא גובה חיים וכסף. ועדיין, הרבה יותר מדי אנשים מפחדים להשתתף במאמץ האישי, הלאומי והאנושי הזה. עכשיו, צריך להגיד, אנשים שחוששים מחיסון הקורונה הם לא בהכרח מתנגדי חיסונים רגילים שדיברנו עליהם כבר בעבר. קודם כל, יש הרבה יותר מהם, ושנית, רוב הטיעונים שלהם נשמעים הרבה יותר סבירים, ואני גם באמת יכול להבין את החשש. אין לנו הרבה אמון בגורמים רשמיים, בטח אחרי ההתמודדות הכושלת עם הנגיף, ואני יכול להבין למה אחרי השנה הכאוטית הזאת פיתחנו סקפטיות מובנת. אבל על החשש הלגיטימי שלנו רוכבים מתנגדי חיסונים מקצועיים שמקדמים תפיסה שבבסיס שלה יש ספקנות כלפי כל הגורמים שמעורבים במחקר, בייצור, באישור ובמתן החיסונים האלה. וצריך להיות פה מאוד ברורים. כל ספקנות כלפי חיסונים בכל רמה היא קונספירטיבית כי היא סותרת את עמדתם של כל כך הרבה אנשים וגורמים שממליצים להתחסן, שהיא בעצם מחייבת את קיומו של מבצע הסתרה מסיבי של האמת, או במילים אחרות, קונספירציה. אנחנו הולכים לעבור פה עכשיו על הטענות הכי נפוצות שמצאנו נגד החיסון הזה, ולהפריך אותן באמצעות כל המידע שזמין לציבור. ובגלל שהטענות האלה לא עלו בשום מקור מידע אמין, כי אין אף גוף רציני שמוכן לעמוד מאחוריהן, אני מציג לכם אותן במקור הראוי להן. חדשות הדודה שלכם.
הערב בחדשות הדודה שלכם, הבת של שושי, האם היא סתומה? וגם, אל תפתחו את הדלת, זה החמאס, הם מתחזים לטכנאים של דוד. אבל קודם לכן, החיסונים החדשים לקורונה, פחד אלוהים. מה, כל כך מהר מצאו חיסון? הם בטח זרזו שם את כל התהליך, הוציאו חיסון חצי מבושל. אני יודעת מה הם שמו שם? ובכלל, איך אני יודעת שלא יהיו תופעות לוואי פתאום עוד שנתיים? אני לא יכולה עוד שנתיים, זה בול השחרור של הילד. ביי, נדבר.
אוקיי, הטיעון הראשון והנפוץ ביותר נוגע למשך זמן פיתוח החיסון, ועל פניו הוא נשמע הגיוני. הרי לחיסון ממוצע לוקח שנים מרגע תחילת המחקר ועד שהוא זמין לחיסונים. אז זה מרגיש רק הגיוני שאם החיסון הזה פותח תוך פחות משנה, זה בטח כי דילגו בדרך על הרבה שלבי בטיחות, אבל זה לא נכון. הנה הדברים שאפשרו למשך הזמן להיות קצר בהרבה מהממוצע. קודם כל, בהילות. יותר מוחות מאי פעם הושקעו בפיתוח החיסון בהרבה יותר כסף, כי הצורך בחיסון קורונה קשור לשגרת החיים של מיליארדי אזרחים בעולם. ועכשיו, כשהמדענים פתרו את הבעיה הכי דחופה לאנושות, הם יכולים להתפנות לבעיה השנייה הכי דחופה של האנושות, התיאבון המיני של אוהד בוזגלו. הסיבה השנייה היא מימון. כשהחברות התחילו לפתח את החיסונים עוד לפני שלב הניסויים, הן כבר עבדו על מערכי הייצור וההפצה שלהם, בתקווה שהחיסונים יעבדו ויאושרו. זה הליך חסר תקדים שיתאפשר רק בזכות השקעה כלכלית מסיבית מצד ממשלות העולם, השקעה שאפשרה לחברות התרופות לקחת הימורים שלא מתאפשרים בשגרה. שתי הסיבות האלה ביחד גם אפשרו לחברות לגייס בקלות ובמהירות עשרות אלפי משתתפים לניסוי, דבר שייעל מאוד את התהליך. אתם יודעים כמה זמן, לדוגמה, לקח לפייזר לגייס נסיינים כשהם פיתחו את הוויאגרה? הם היו צריכים להתפשר בסוף על אוהד בוזגלו עם 30,000 ספמים שונים. הסיבה השלישית היא פשוט בירוקרטיה. כשחיסון חדש נרשם, התהליך הבירוקרטי לוקח כמה שנים טובות של נטו-טופסולוגיה, דבר שהפעם קוצר מאוד מתוך הבנה של הסיטואציה. הדבר היחיד שלא התפשרו עליו זה המחקר והניסויים, כלומר החלקים שקריטיים להבטחת הבטיחות של החיסון. ככה שחיסון הקורונה עבר בדיוק את אותם שלבים שעובר כל חיסון לפני שהוא מאושר לשימוש באוכלוסייה. הדבר הנוסף שאפשר את החיסון המהיר הוא הטכנולוגיה החדשה mRNA, פריצת דרך מדעית שמאפשרת ייצור מהיר יותר של החיסון, אבל גם סביב זה יש קונספירציה.
החיסונים האלה הם בטכנולוגיה החדשה mRNA. RNA באמצעות שליח. קודם כל, אם ל-RNA יש משהו להגיד לי, שיגיד לי, שלא יתחבא מאחורי שליחים. וחוץ מזה, מדובר בטכנולוגיה שלא נוסתה אף פעם. היא נכנסת להחלטה ומשנה את המטען הגנטי שלך. מה את צריכה, שיצמח לך זנב? באמת, לא מספיק שפם יש לך?
אוקיי, בואו נדבר דוגרי. אני בדיוק כמוכם שמעתי על mRNA לראשונה החודש, ואני בבירור לא מומחה. אני סתם בן אדם שבניגוד לקונספירטורים, אם הוא אומר טעויות בטלוויזיה, הוא משלם על זה מחיר. וזאת, אגב, הזדמנות נוספת להתנצל על זה שאמרתי שמומי לוי הוא הסוטה הכי גדול בהיפו. כפי שהובהר לי, חוקית, זה לא נחשב היפופ, הוא עושה יותר סול ו-R&B, אז סליחה מכל מי שנפגע. אבל הטענה הזאת, לפיה mRNA זו טכנולוגיה לא ידועה שיכולה לשנות את ה-DNA שלנו, היא פשוט לא נכונה. קודם כל נסביר. בחיסון מסורתי אנחנו מזריקים גרסה מומתת או מוחלשת של וירוס כדי לגרום למערכת החיסונית לייצר נוגדנים שיגנו עלינו במפגש עתידי עם הווירוס החי. בטכנולוגיית mRNA, לעומת זאת, אנחנו לא מזריקים לגוף את הווירוס, אלא הוראות שמסבירות למערכת החיסונית איך לייצר את אחד החלבונים של הווירוס, כדי שהמערכת תדע לזהות אותו ובכך לנטרל את הווירוס האמיתי אם יחדור לגוף לפני שיגרום נזק. אתם קולטים כמה זה פאקינג מטורף? למדע יש את הטכנולוגיה לבקש מהגוף דברים, ואני עדיין נראה ככה. מה אם לבקש מהגוף עוד קצת גוף מדע? זה לא. בכל מקרה, מולקולת ה-mRNA לא חודרת לקוד הגנטי ולא עושה בו שינויים. היא נותנת הוראות לייצור זמני של חלבון בודד של הווירוס. זהו, לאף אחד לא יהיה זנב. טיעון הבא.
החיסון גורם להכרות. שני רופאים, אחד גרמני, אחד עבד בפייזר, אמרו שיש דמיון בין החלבון של הנגיף לחלבון שעוזר לבניית השליה אצל נשים בהיריון. והחיסון יתקוף את החלבון הזה, וזהו, אין ילדים. לא שבקצב הזה יהיו לך.
אוקיי, טיעון ההכרות הוא פייק מוחלט שכדי להפריך אותו צריך להסביר כמה דברים בסיסיים לגבי שליה והיריון. הפיפי של הגברים נכנס לפיפי של הנשים. וזה רוב מה שאני יודע בנושא. אבל המומחים שדיברנו איתם מסבירים שבהיריון, סביב העובר נוצרת שכבה חוצצת בשם שליה, שכן, נכון, אם אני לא טועה, זה גם שם של מוצר חלב שמקבלים בצהל. ומסתבר שאחד מהחלבונים שאחראי לייצור שכבת ההגנה הזאת, דומה מעט בהרכבו לחלבון הספייק של וירוס הקורונה. והטענה הכוזבת היא שהתגובה שהחיסון יעורר עלולה לתקוף גם את החלבון שמרכיב את השליה ובכך לסכן את ההיריון. אבל לפי מכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן, ולפי עמותת מדעת, הזרוע הצבאית של מכון ויצמן, יש הרבה מאוד בעיות עם הטיעון הזה. קודם כל, לפי אותו היגיון שבטענה, תגובה חיסונית טבעית של הגוף לקורונה, כמו שמתרחשת אצל האנשים שחולים בנגיף, הייתה אמורה לפגוע גם היא בשליה. אבל עד עכשיו, אחרי עשרות מיליוני חולי קורונה בעולם, אין שום ראייה לפגיעה בשליה או לעלייה בשיעור ההפלות. ובהתחשב בזה שהתגובה החיסונית של הגוף לנגיף הקורונה עצמו היא משמעותית יותר חזקה מזו שמעורר חיסון, אפשר להיות רגועים פי כמה לגבי החיסון. מעבר לזה, שני הרופאים שהעלו את הטענה הזאת, מייקל ידון וולפגנג וודארג, שניהם נחשבים כמי שהפיצו בעבר מידע כוזב אודות הקורונה. ידון טען באוקטובר שהמגפה בפועל נגמרה, ווודארג אמר שהיא לא יותר קטלנית מהשפעת. מעבר לזה, בניגוד למה שמשתמע משמו, וולפגנג וודארג הוא בכלל לא חבורת זאבים. תארו לכם את האכזבה שחוויתי כשגיליתי. ואלה הן מיטב הטענות השגויות שאנחנו נתקלנו בהן בנוגע לחיסון הקורונה. אבל אל תדאגו, אני מבטיח לכם שיצוצו עוד. כמכחישי חיסון הקורונה ומכחישי הקורונה ומתנגדי החיסונים לא יודעים לעצור. למרות שהמציאות סתרה את הטענות שלהם פעם אחרי פעם, הם לא מסוגלים להפסיק. כי יש להם את הפריבילגיה של להכחיש עובדות בעזרת חוסר אמון כללי במערכת. אבל רוב האנשים הם אינם מתנגדי חיסונים והם אינם מכחישי קורונה. רוב האנשים פשוט בצדק מפחדים, כי זה מפחיד. וכי החיים לצד המגפה יכולים לתת לך אשליה שנוכל להמשיך להתכופף ולחמוק מהקורונה, אבל זאת אשליה. אני לא מכיר בן אדם אחד שנדבק בקורונה ולא הופתע. אחד. חיסון לעומת זאת זאת פעולה אקטיבית שמאוד קשה לקחת כשיש אנשים חסרי אחריות שמזינים אותנו בפחדים לגביה. ולכן הדבר הכי חשוב שצריך לזכור זה שיש הרבה אנשים שלא יכולים להתחסן. אנשים חולים, תינוקות, ילדים, נשים בהיריון, נשים מניקות, כל האוכלוסיות שלא השתתפו בניסוי ולכן לא התחסנו אפילו אם אין סיכון לגביה. ואם החיסון, כמו שמקווים, גם מונע הדבקה, הדבר היחיד שישמור על אותם אנשים מהווירוס הקטלני זה אנחנו. וכל מה שאנחנו צריכים לעשות זה ללכת ולקבל את הפרס הזה מהמדע. כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה לסמוך. לא על ביבי, לא על טראמפ, לא על בני גנץ, אלא על כל הקהילה המדעית. כל אלפי אנשים ברחבי העולם שבשביל כל אחד ואחת מאיתנו לא קיימו יחסי מין בשנות ה-20. זהו, אנחנו סיימנו, תודה רבה לניב ביטון שהיה איתנו, אנחנו נהיה פה גם בחמישי הבא, לילה טוב, שימו מסכה, ולכו להתחסן גם.